אני אמרתי שאני מופתע מאוד מכמות הבנות והנשים שלומדות בשעה כזאת, זה באמת מרנין לב, ויהיה רצון ותהיה ברכה במעשייתכן, ותגדילו תורה ותגישו את הדברים שאתם שומעות למי שאתם משמיעות את הדברים מתוך טוב טעם, וימלא השם משאלות לבכן לטובה. גבירותיי, אנחנו הבוקר, אני מתנצל על קולי, אבל אני מקווה שזה ישתפר. אנחנו רק לפני שעה קלה בשיר של יום אמרנו את אחד הפסוקים הכי שגורים על פינו, והוא שאנחנו לא רוצים להתעסק עם אנשים שאינם דוברים דברי יושר, או כפי שאמרנו בפסוק, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. הוא מסביר, העל שלך קדוש, הכוונה היא איך אני אתמודד עם יהודים לא ישרים. ובלשון שלו, אם זה רק יעבוד, מי יתייצב לי עם היות בישראל פועלי אבן. זהו בעצם כאבו של דוד, שאומר איך אנחנו בכלל יכולים להסתדר עם אנשים שאינם ישרים. והנה אנחנו נזכרים שאנחנו כולנו בעצם צאצאיו של פועל אבן לכאורה. כאשר הכתוב מביא מדברי יצחק אבינו אל עשיו, בא אחיך במרמה, רצה לומר יעקב אבינו הוא רמאי. והמשפטים הללו הם משפטים כואבים מאוד. בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. והתחושה הזו, שבמיוחד שעומדים מול תלמידים שצריך להסביר להם זו, היא תחושה מעיקה. על נושא זה ניתן דעתנו היום. יורבבו בו היבטים פסיכיאטריים, פסיכולוגיים, פרשניים, דרשניים, היסטוריים. כל המכלול גם יחד הוא נושא השיעור שלנו היום. אחד הדברים המביכים, ואני אגש ישר לשיעור, כי בשביל זה באתם, לא בשביל ההקדמות. אחד הדברים היותר מכאיבים הוא, שלא זו בלבד שאנחנו לא מבינים איך בא יעקב במרמה, אלא אנחנו גם לא מבינים איך בפועל, לאחר מכן יצחק אינו נסוג בו, הוא ממשיך ולומר, לך עשיו איפה מה אעשה. אם זו ירמאות, כפשוטו של מקרא, איך לא יכול עשיו לקבל את הברכה היעודה לו? הלא יצחק התכוון אכן לברך את עשיו לא בגין ברכתו, אלא בגין זה שהוא הביא לו אוכל. ואם הוא הביא לו אוכל, מה בכלל השאלה על מי בעצם היה הכיוון שלו לברך? ברור שהוא רצה לברך את עשיו ולא את יעקב. אז איך אומר יצחק ליעקב, אני לא יכול, לעשיו, אני לא יכול לעשות ולא כלום, לקח יעקב את ברכתך? השאלה הזו היא שאלה ששואלה כבר החתם סופר, ובלשון הלמדנית שלו הוא בא ואומר, הלא אמרינן בגמרא, הגונב עולתו של חברו ויקריבה יצאה לחובתו של הבעלים. למור, אם לקח מישהו קורבן עולה וגנב אותו, הוא לא ייחשב כקורבן שלו, אלא לכשיקריבו ייחשב כקורבנו של הבעלים האמיתיים. כי הקדוש ברוך הוא יודע של מי היא העולה. אם כן, אם סבר יצחק שראויה הברכה לעשיו, אם כן לעשיו יעתה ועל ראשו תבוא. מה זה שאומר יעקב, אי אפשר לעשות ולא כלום? מדובר ברמאות, ומדובר במה שאני רציתי לתת לך, ובוודאי שהברכה תחול על ראשך. פרשני המקרא לדורותיהם ניתבו לנו שני מסלולים שונים להסבר מבוכה זו. אחת השאלות, אחת הצורות, השיטה הראשונה, מביאה עצמה דרך אמירה מעניינת של המדרש, הייתכן יעקב רמאי? בא אחיה במרמה? במרמה חס ושלום? בעצם השאלה הזו מממשת את כל מה שאנחנו מרגישים. איך יכול להיות שאנחנו מבורכים בברכה שנגנבה במרמה חס ושלום? וזה לא בא מפי מישהו מן הזרים לנו, זה בא מפי יצחק אבינו, העולה התמימה. אל יעקב אשתם יושב אוהלים, הוא אומר, במרמה? הרי אלו מילים לנצח. לא רק לסיטואציה זו שאנחנו עומדים בה כרגע, יצחק קובע על יעקב שהוא רמאי. הייתכן? רבותינו במדרש אומרים, אתם מבינים את המילה לא נכון. המילה רמאות כאן היא מלשון רמות. אלא בא לך ברמיות. רוצה לומר, תתנתקו מההבנה המילולית שאתם רגילים בה, שרמאות פירושו עורמה שלילית, ותבינו שמדובר פה במשהו מלשון הגבהה. רמייה לא כפי שמבינים אנו הישראלים, אלא מלשון רמיות. מה הכוונה? בעל הכתב והקבלה יתאים ויאמר לנו כך. תתבוננו בשורש המילה רמייה בעברית תקנית. בעברית תקנית אתם יודעים ששתיים הם האותיות המרכזיות, כמו שכותב מרן הרב זצ"ל בראש מילין שלו, במילון היסודי שלו, ראש מילין שמו. שורש כל מילה עברית היא בעלת שתי אותיות מרכזיות. ובכן, מה הם שתי האותיות המרכזיות של המילה רמייה? אומר הכתב והקבלה, רבי יעקב מקניגסברג, לפני 150 שנה בגרמניה, ריש ומם, לשון הרמה, רם, ובלשונו, אם נתבונן על עיקר הנחת שם מרמה, לא נמצאנו לרעה דווקא, בשונה ממה שאנחנו רגילים, כי עיקר שורשו רם, שהוראתו גבהות, ומזה הושאל להוראת הזריקה, כמו רמה בים. ומהרכבות כל אלה העניינים, יהיה גם עניין הרמייה, שאנחנו מתגבהים על המרומה, מרימים עצמנו עליו, או מרימים אותו וזורקים אותו. לאמור, הלשון רמייה איננה לשון אוטומטית של פוילשטיקים, אלא לשון של רוממות. לעתים זה יכול להתפרש לכיוון חיובי, ולעתים זה יכול להתכוון לכיוון שלילי. במקרה שלנו, יאמר הכתב הקבלה בעקבות המדרש, אין המדבר ברמייה בלשון שלילה שאנחנו רגילים בה, אלא בלשון של הגבהה. אם הפירוש הזה נוח לנו או לא, אנחנו עוד מעט נעמוד ונתבונן, אבל קודם כל צריך להבין שהוא היה כורח המציאות לכתב הקבלה, כדי שלא יעלה על הדעת שיעקב איש תם, איש רמאי הוא. בלשון אחרת, לכיוון אחר, יכוון אותנו עקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, לפני למעלה מ-400 שנה באזור מרוקו, ספרד. הוא בא ואומר, לא, תדע לך, זה היה באמת רמייה, אבל יש מצווה לרמות רמאים. וזה היה המסלול השני. המסלול הראשון בא ואמר, לא רמייה אלא רמות. המסלול השני אמר, לא, אכן מדובר ברמייה. ומה הכוונה? יש עניין ללמדך שאכן לא תמיד צריך להיות תמים ונפול פנים, לעתים מותר לעסוק ברמייה. הדברים אולי נשמעים צרמים, אבל הנה, כפי שהוא כותב, החריפות וההתחכמות אל דקדוק הדברים הוא נכון כשהוא אל תכלית טוב, כעניין תחבולת שלמה במשפט שתי אנשים, ועוד דוגמאות אחרות שהוא נותן. והכיוון שלו בנוי על מה שאנחנו יודעים, על מה שיאמר הכתוב בתהילים, אם נבר תתברר ואם עיקש תתפתל, שאומנם במקור זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, שכך הוא נוהג כלפי בריאותיו, שמי שאיננו הולך בתום, גם הקדוש ברוך הוא איננו הולך עמו בתמים, אבל זה גם מקיש ומשליך אל כל אחד מאיתנו. אכן צריך לדעת שעם רמאים מותר לנהוג ברמאות. ובלשון של המצודות, אם נבר, אם איש ברור ונקי בר, תתנהג בברירות, כי תשלם לאיש כמעשהו, אך אם עיקש, עקום, תתפתל, גם הוא עניין עיקום, כמו דור עיקש ובטלטול. מותר לעשות פעולות לא הגונות כדי להגיע למצב הראוי כלפי אנשים שליליים. את האיחוד של שני המשלולים הללו, האחד שמקביע את המילה רמאות ללשון רם, והשני שמביא אותו ללשון רמאות מוחלטת, יחד רבי צדוק הכהן מלובלין, שיאמר את שני הדברים בבת אחת. הוא יאמר ככה, רמייה רצה לומר דרמי לאדם, רמי בארמית הרים, או זרק, זה מילים מתחלפות, כמו שמובא בזוהר הקדוש, ועל דרך מה שנאמר, אני חוכמה, שכנתי עורמה, שנדרש בזוהר הקדוש להתנהג בעורמה ורמאות עם רמאי. הרי הכתוב אומר, אני חוכמה שכנתי עורמה, רצה לומר, האנשים חושבים, אולי אני אסביר את זה אחרת, הגמרא אומרת שרבי יוחנן אומר, תאמינו לי, אני יודע לרמות יותר טוב מכל הרמאים שבשוק. אבל אני מפחד להגיד את זה. אם אני לא אגיד את זה, כלומר אני נבוך, מה לעשות, אם לגלות את זה או לא לגלות את זה. אם אני אגלה לאנשים שאני מכיר את כל הדרעים, יגידו האנשים, אתם רואים, הדוסים הללו, איך הוא מכיר את כל הפועל השתיקים האלה? מאיפה הוא יודע את כל הטריקים האלה? זה סימן שכולם הם כאלה, מאיפה הוא מכיר את כל הדברים האלה? ואם אני לא אגיד את זה, אני אגיד, טוב, מה התמימים האלה יודעים מהחיים שלהם? אין להם מבינים שום דבר, הם לא מבינים בבעיות החיים. לכן אני נבוך להגיד או לא להגיד. אבל האמת היא שאני יודע לגנוב יותר טוב מכל הגנבים, כי אני חוכמה, שכנתי עורמה, אני רוצה לומר, כשלומדים גמרא, יודעים גם להיות, לומדים גם לעשות פויל שטיקים. זה חלק מהפועל היוצא של ההתחכמות. אומר תרבית צדוק הכהן מלובלין, בטוב טעמו, באמת צריך לדעת שאנשים חכמים יש להם את העורמה, ולעיתים אכן צריך להתנהג בעורמה זו כלפי הרמאי האמיתי, הפתולוגי, ואני באמת רואה זאת כלשון רוממות על הר שקרן, שאני בחוכמתי מתלבש עליו ומצליח לעוות אותו. הסיכום של שתי השיטות הללו הוא בעצם בצורה מאוד ברורה באונקלוס, שדבר פשוט וברור לא עלה על דעתו לבאר שהמילה עורמה פירושו רמאות, ובתרגום אונקלוס הוא הביא כפשוטו את המילים הבאות. ויאמר יצחק אל עשיו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך? אומר אונקלוס ואמר, אעל אחוך בחכמה, בא אחיך בחוכמה וקבל ברכתך. לאמור, פשוט היה לו לאונקלוס שאין המדובר ברמאות אלא בשכל. אלה הם שני הכיוונים הרגילים להסביר את הכתובים. היום אני רוצה לפתוח מסלול שלישי. לצורך כך עליי להתבונן במבנה מאוד מיוחד שמציב הזוהר הקדוש בהבנת הפסוק שלנו, ובכלל בהבנה קורלטיבית של התנ"ך, דרך משוואה מאוד לא בהירה בתחילה, שהוא עושה בין שלוש זוגות בתנ"ך. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ונעמי ורות. מה הקשר בין שלושת הדמויות הללו? אומר, זה אחד המאמרים הסתומים גם בספרי הפנים, כן? זה, בתוך הזוהר יש מסלול פנימי שנקרא סתרי תורה, שבתוך הזוהר גם כן הוא נחשב סתרי תורה. זה מתוך סתרי תורה על פרשת לך לך. תראו את המשפט שנאמר שם וננסה להבין את פשרו במרוצת השיעור הזה. תנן, שנינו, כדוגמת דרמיז באברהם ויצחק ושרה ורבקה, רמיז בהעיקרא, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו וכולי, ואז יש מין חריזה, אלימלך, נעמי, מחלון, רות, דה נפיש, נפש קדישה, רות נפשה הקדושה. מה אנחנו מבינים לגבי שלשה זו? מה הקשר בין הדברים הללו לבין רות? שיהיה נושא עוד מעט בשיעורי לגברים בכלל. אכן, צריך להבין שיש פה דברים עמוקים. אנחנו, אסור לנו לשכוח שבעצם כאשר יצחק מגיע כאשר יעקב מגיע ליצחק, איננו עושה זאת מיוזמתו הוא. עושה זאת כצו של אמא שלו. למעשה פועלות פה שתי נפשות, אחת בנגלה ואחת בנסתר. למעשה הגעתו של יצחק של יעקב אל יצחק היא תוצאה ישירה של מי שמציית לאמו בצורה מוחלטת, כשהיא אומרת לו, לאשר אני מצווה אותך. כאשר נאמר, בא אחיך במרמה, זה רק פן אחד של אישיות אחת מתוך האנשים שמשחקים את המחזה כאן. למעשה יש מאחורי הפרגוד, מאחורי הקלעים, את מי שמנהלת את כל העניינים על באמת, וזו רבקה שיזמה את כל העניין הזה. ורבקה אמרה הרי ליעקב, תעשה זאת ועליי כלילתך בני, והאונקלוס, זה לא עובד, זה לא עסק. אולי השלט רחוק לא מדי. אוקיי, אוקיי. האונקל, אז ככה תצטרכי לעמוד שם כל הזמן, הוא, אה? זה מה שאמרנו, שמאחורי הפרגוד עומדת שם עודד אישה שמנהלת את העניינים. האונקלוס הסביר כיצד בפועל אומרת לו אמו, עליי התאמר בנבואה, על מי? תודה רבה. תודה, אני מודה לך. ברוכת היא. אומר האונקלוס שבפועל היא מרגישה להעביר לו את השליחות אלוקית שעליך כך לעשות, ויצחק בעצם כשהוא משים אצבעו אל מול יעקב, מתעלם מכך שמאחורי כן, מאחורי יעקב פועלת רעייתו. ובעצם אנחנו רואים כאן דפוס מאוד דומה לדפוס שמי שמנהלת את העניינים בפועל, וגם בשרה אמנו בדיוק אותו הדבר. טוב, זה גם לא עובד. שניתן לך שאלת אחר, יש לי. כן. כאשר אתם, אתה רק מתקרב. כאשר אנחנו רואים את הדמיון גם ביצחק, באברהם ושרה, שבו היא זו שרואה מה עלול להתפתח מהגר, ולכן היא באה ואומרת לו, גרש את העמה הזו בבנה, וכולי וכולי, וכאשר... רגע. בואי תנסי גם את זה בבקשה. לפני שנהייתי מה שנהייתי הייתי מורה, ולימדו אותי שכשאתה הולך לכיתה אתה צריך לקחת איתך שלושה דברים לשיעור. דבר ראשון, תכין לך את הדפים שתכננת לתת. במידה ולא, לא, תכין לך את המצגת. אם המצגת לא תעבוד, טוב שיהיה לך גם דבר אלטרנטיבי לתת אלטרנטיבה למצגת, כולי החשמל ייפול, והרם מחשב לא יעבוד, וכו' וכו', עד שיהיה לך גם דפים כדי לעקוף את זה. מה שבטוח, בטוח, טוב שיהיה לך גם כדור קטן בכית, כדי שלפחות אם שניהם לא יעבדו, שיהיה לילדים כדור קטן כדי שלא יפרו לכיתה השנייה. אז עכשיו אני בא ומנסה, אם זה לא יעבוד, וגם לא השני, סליחה? תחליף את המצגת בשני, את השלט, בשלט השני, שנתתי לך עם כל המערכת, תכניסי אותו במקום זה, ותביא לי אותו, אבל זה יעבוד. מכל מקום, אנחנו בעצם צריכים אבל להבין שאין הכוונה רק לכך שיש פה דמיון לגבר ואישה, שהאישה מנהלת את העניינים, אלא הצירוף שרצו רבותינו לומר אברהם ושרה, יצחק ורבקה, מקביל במגילת רות לנעמי ורות, לא לגבר אישה כפי שאנחנו רגילים, אלא למשהו אחר לחלוטין, לנעמי ורות שמנהלות בעצם מצב מאוד מעניין מבחינה פסיכואנליטית, שאותו אני רוצה לנתח עכשיו בזווית קצת מדעית, כדי שנבין מה קורה כאן בסופו של חשבון עם יצחק ורבקה. נעיין רגע תכנס את השלט שלו, את הוא יודע מזה? כנראה שהמחשב רחוק מדי. עכשיו אנחנו נראה שבעצם אין הכוונה להשוות גבר שמנוהל על ידי אישה, אלא כפי שאמרתי, שתי נפשות שאמורות לעבוד אחת בתאום ובבקרה ובהנהגה של אישיות אחרת, אבל לא סתם, טוב, זה קצת קשה ללמד ככה ברשותך, אני לוחץ, אבל זה לא זז. גם לא. רצה לומר שכפי שאמרתי, נעמי ורות הם הנפשות הכפולות הפועלות בנעמי ורות, והם יסבירו לנו מה קורה ביצחק ורבקה. אז נפנה רגע לנעמי ורות. לצורך זה עלינו להכיר מונח חדש יחסית בפסיכואנליזה ובכלל בפילוסופיה, והוא נקרא אינטרסובייקטיביות. מה הכוונה במונח אינטרסובייקטיביות? מה הפירוש המונח הזה, שהוא מונח חדש בתורת הטיפולים בנפשו של הזולת? ורק נסביר אותו בהגדרה בסיסית ואחר כך נעמיק בו יותר. מה זה אינטרסובייקטיביות? זוהי סיטואציה נפשית חיובית, נסביר בהמשך כל דבר, הנוצרת על ידי מפגש הדדי של שני סובייקטים היוצרים הדדיות ביניהם, כשכל אחד מכיר בקיומו של האחר, אך פועל גם מתוך מסר קדום שלו. זה נשמע קצת יפנית, אבל בהמשך אנחנו נראה שהכוונה, שני אנשים שעושים את אותה, עושים פעולות כדי להגיע לאותה תוצאה, אבל כל אחד ממניעים שלו הוא בלא סתירה למניעים של הזולת. למשל, אתן לכם דוגמה, כן, במאמר ש... אפשר לעשות התאמה בין שני אנשים, אבל בין המחשב והאדם זה קצת קשה. למשל, הורה שמנסה או דוחף את הבן שלו כל הזמן שילמד רפואה כדי לממש בזה שאיפה פנימית שלו להיות רופא, שאיפה שלא הצליחה. הבן עצמו גם כן רוצה ללמוד רפואה מצד עצמו, אבל האבא דוחף את הבן כל הזמן, תלך להיות רופא, וכך יש לנו בעצם תוצאה של אותה פעולה של לימוד רפואה, ששניהם נדחפים אליה כל אחד מזווית שלו. גם הבן רוצה ללמוד רפואה, וגם האבא רוצה שהוא ילמד רפואה, אבל מניעיו של האבא הם כדי לתקן משאלה כמוסה שלו להיות רופא, שלא צלחה בידו, ומניעיו של הבן הוא סתם לכשעצמו כבחור בעמיו רוצה ללמוד רפואה. התוצאה של הפעולה הזו היא שיש לנו שני אנשים שבאופן סובייקטיבי עושים כל אחד פעולה מסוימת, אבל הם מתאחדים יחד כדי להגיע לאותה תוצאה בלא הפערה איש לרעהו. זהו מצב שבעצם הפסיכולוגיה מדברת בו כשמדברת על היחסים בין המטפל למטופל, שלעיתים מתחברים זה בזה, כי ההתחברות הנפשית של המטפל והמטופל אחרי הרבה מפגשים היא כה אמיצה, שלפעמים רצונו של המטפל ושל המטופל הופכים להיות שירה אחת והוויה אחת, ובעצם שואפים למצבים זהים, אבל כל אחד מתוך מניע שלו. אני אסביר למשל את זה, טוב, זה קצת קשה באמת, אני... את יודעת מה, אם אני אגש ל... אוקיי. למשל, אתם יכולים לראות, וזה חלק מטיוטת עבודה שאני עומד לפרסם יחד עם פסיכולוג חשוב בשם טל לרנר, למשל, במגילת רות, זה לא הזדהות השלחתית, אלא אינטרסובייקטיביות. רצונה של רות הוא לשקם עצמה, אלא שבשביל לקום וללכת דווקא אל בועז, היא צריכה לפגש עם משאלתה של נעמי לשיקום בית אלימלך, ובמקביל נעמי צריכה לרצונה של רות עצמה לשיקום ביתה היא. זה נשמע לכם קצת מסובך, אבל זה לא כל כך מסובך כמו שזה נראה. כן? בואו תראו למה הכוונה. זה, אתם רואות עכשיו מאמר עתידי שאמור להתפרסם על ניתוח פסיכואנליטי של המתרחש במגילת רות, ושהוא בבואה של המתרחש אצלנו בענייני רבקה ויצחק. נסביר למה הכוונה. אתם זוכרים שכאשר נעמי מתודרכת על ידי, סליחה, מתדרכת את רות מה לעשות, היא אומרת לה את הפסוקים הבאים. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה, ורחת וסחת ושם צמלותייך עלייך, וירד את הגורן, אל תיבדעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות, ויהי בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ואת אומר אליה, רות, כל אשר תאמרי אליי, אעשה. מה קורה כאן בעצם בתוך הסיטואציה הזאת? בסיטואציה הזאת, יש צורך להבין נוצרת סיטואציה של אינטרסובייקטיביות, שהיא פיתוח של מונח נוסף קודם בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה, הנקרא הזדהות השלחתית. אני מתאר לעצמי שלא באתם בבוקר ללמוד את הדברים האלה, אבל בכל אופן כדאי שתכירו אותם, כי תראו איך אפשר באמצעותם להבין פרקים, דברי חז"ל בהבנת פרקים בתנ"ך בצורה מדהימה. מה זה הזדהות השלחתית, שהיא המבוא להבנת מה זה אינטרסובייקטיביות? הזדהות השלחתית, ואני מצטט פה את הפסיכולוג, היא תהליך שבו המטופל יכול לקיים קשר עם חומרים לא מודעים, ואולי אף קשיים מנסו בתוך נפשו, על ידי שהוא משליך אותם על עולמו של המטפל. לאמור, אני לא יכול לשאת את הדברים שחוויתי, אז לכן אני מעביר אותם אליך, המטפל, ואתה מעבד לי אותם תוך די השיחה איתי, ואחרי כן אני יכול לעכל יותר בקלות את החוויה הקשה שחוויתי. למשל, המטפל, למשל, מטופל שלי, הוא אומר, נער בן 15 שגדל ללא אב. הוריו התגרשו לפני לידתו, ואב עזב את הארץ. הוא גדל אצל אמו שהייתה בדיכאון שנים רבות. היא נהגה להקותו, והוא היכה אותה נמרצות בחזרה. זה תיאור של מקרה של פסיכיאטר, של פסיכולוג אמיתי. כן, ואז ברבות השנים, אם אני אזכיר את עצמם ככה, שהכל כתוב אני יודע, אבל אני צריך להתזכר בעל פה, אני כתבתי את זה. ברבות השנים הוא פיתח הפרעת התנהגות קשה עם התפרצויות זעם תוקפניות מאוד. לא אכביר על מהלך הטיפול שהוא מורכב מאוד. באחד המפגשים האחרונים שלנו, כותב לי המטפל, איכשהו הגענו לסיטואציה בה הוא השמיע לי שירים. ובשלב מסוים אמר שהוא רוצה להשמיע לי שיר, שאמר לי כי אתה בטח תאהב אותו. מה הכוונה? איזה שיר? שיר מרגש ששמו בן אהוב של אודי דודי, על בן שסרח וקלקל ומתחנן לשוב אל אביו הקדוש ברוך הוא שמקבלו באהבה וקרבה גדולה. זוהי דוגמה להזדהות השלחתית. למה? בגלל שהבחור לא מסוגל כרגע להתמודד עם, כמו שנאמר, הוא לא מסוגל להתמודד עם, מכוון אליי, הוא לא מסוגל להתמודד עם המטענים הכל כך כבדים של היעדר דמות אב, ובכלל היעדר דמות זמינה, אז הוא משליך עליי, המטפל, ואומר, שיר שאתה תאהב אותו, וזה גורם לי להתרגש, ואז הוא חווה את ההתרגשות שלי, ובכך הוא מסוגל לקיים תקשורת עם חומרים לא מודעים משמעותיים בנפשו, ועל ידי כך שהוא מפקיד אותם אצלי, יש לנו עכשיו התחלה של שחרור מהלחץ הנפשי שלו, וכמובן, אם נפשו תוכל להתפתח, אולי מתישהו יהיה אפשר לדבר גם על כך במודע, כרגע זה מוקדם. זה נקרא בפסיכולוגיה בשם הזדהות השלחתית, שהוא, לא שאני כל כך מעוניין להיות בריגושים האלה, אלא אני מקבל את זה כחלק מהטיפול שלי במטופל, שהוא מלביש עליי ריגושים, יוצר לי ריגושים, כדי שאני אתרגש, ואז הוא משתחרר כביכול בלחץ הפנימי, הוא מזדהה איתי ועוזר לי להתרגש ולהתגבר על הבעיות שלי כביכול, ועל ידי זה בסופו של חשבון הוא יכול להיעזר להשתחרר מהבעיות שלו. זה נקרא הזדהות השלחתית. שלב גבוה יותר נקרא אינטרסובייקטיביות. מה ההבדל? בהזדהות השלחתית יש אחד שרוצה את התוצאה ואחד שלא מעוניין בתוצאה, אלא על כורחו הוא נגרר אליה. המטופל רוצה את התוצאה, אבל הוא לא יודע איך להגיע אליה. המטפל לא רוצה את התוצאה הזאת של ההתרגשות וכל החוויה, אבל הוא נגרר אליה מכוח זה שהוא רוצה לעזור למטופל. הוא לכשעצמו היה מעדיף שבכלל תהיה עכשיו נפשו רגועה, לא עשיר ולא דודי ולא שום ציפורים, אבל מאחר שהוא רוצה לעזור למטופל, הוא עושה את הצעד הזה קדימה. באינטרסובייקטיביות זה לא ככה. באינטרסובייקטיביות שני האנשים מעוניינים לכתחילה באותה תוצאה, אלא שכל אחד בא מזווית אחרת. הדבר הזה יוסבר ככה. במגילת רות למשל, זה לא הזדהות השלחתית, אלא אינטרסובייקטיביות. רצונה של רות הוא לשקם עצמה. אלא שבשביל לקום וללכת דווקא אל בועז, כפי שהראיתי קודם, היא צריכה להיפגש עם משאלתה של נעמי לשיקום בית אבי מלך. ובמקביל נעמי צריכה את רצונה של רות לשיקום ביתה, היא כל אחד רוצה בסופו של חשבון בנישואין של רות עם נעמי, של רות עם בועז. רות מצד עצמה, נעמי מצד עצמה, כל אחד רוצה להמשיך את השלשלת של בעלה ובית אביה בתחושה פנימית כלשהי, ועל ידי זה שרות תנסה כרגע לבועד, תמומשנה רצונותיהן של שתי אנשים, כל אחד מהזווית שלה. כמו הבן הדוקטור, שכל אחד הולך ללמוד רפואה, שהוא הולך ללמוד רפואה, אבל כל אחד מהזווית שלו. עכשיו, איך זה מועבר, איך רואים את הראייה כפולת הפנים הזו במגילת רות? איפה רואים את הדבר הזה שבעצם ברות פועלות שתי נפשות יחד לאותה מטרה? לא רק על פי פשוטו של מקרא, אלא יש פה צורה נוספת שהכתוב יעביר לנו זאת, והיא תיתן לנו הבנה עוד מעט להבין בדיוק את מה שפתחנו בו, מה קורה עם רבקה ויצחק ויעקב. אתם יודעות שבמגילת רות יש לנו הרבה קריא וכתיב, בצורה לא פרופורציונלית לכתובים אחרים. למעשה עלינו לדעת יש לפחות 10 קריא וכתיב במגילת רות. הבנה מה זה קריא וכתיב במגילת רות תבהיר לנו מה זה סובייקטיביות. תראו בבקשה, במגילת רות יש, פירטתי לפחות 10, כן, פה הכתיב ופה הקריא. אנחנו כמובן קוראים את הכתיב, את הקריא במגילת רות ורצים בה ומכירים את הסיפור, אבל למה בעצם יש קריא וכתיב בתנ"ך? מה הרעיון של קריא וכתיב בתנ"ך? כפי שאתם יודעות, יש 3 שיטות בפרשנות המקרא למה יש קריא וכתיב בתנ"ך. 3 השיטות הללו הן כדלקמן. שיטה ראשונה אומרת שמדובר במחלוקת מה בעצם היה כתוב. כן? נוקטים בה חלק מהפרשנים. שיטה שנייה אומרת שזה פירוש, הקרי והכתיב מנהלים ביניהם דיאלוג של פרשנות. ושיטה שלישית אומרת שמדובר בהלכה למשה מסיני, שבמקור היו כתובים שתי הגרסאות בו זמנית. כאילו יש לנו 2 סיפורים בו זמנית. אחד סיפור הקרי ואחד סיפור הכתיב. רבים מהפרשנים יגידו שמדובר במחלוקת בין הקרי לכתיב, כן? וזה מה שאוהבים ללמד הרבה פרופסורים וכו' וכו', ויש להם קצת סיבוכים, הרד"ג, האפודי, המאירי הולכים בגישה הזו, הברבנאל יאמר שיודע מדובר על פירוש, אבל רוב הפרשנים יגידו שבמסורת ישראל מקובל של קרי וכתיב זה הלכה למשה מסיני. כך יאמר הרדב"ז, כך יאמר הרשב"א, כך יאמר המהר"ל, כך יאמרו הרבה מהעוסקים בספרות הפנים, כמו למשל הקורדוברו, שבעצם קריא וכתיב פירושו built in, בסיפור הבסיסי, האמיתי, התורני, העליון שיש בכתובים, יש 2 סיפורים מקבילים זה ליד זה. אפיק אחד כפי שמספרו הכתיב, ואפיק שני כפי שמספרו הקרי. זוהי בעצם גמרא מפורשת שאומרת את זה בצורה הכי בהירה במסכת נדרים. אמר רבי יצחק, מקרא סופרים ואיתור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולקריין הלכה למשה מסיני. רצה לומר, כך זה ניתן במקור עם 2 הצורות יחד. כן? לא פרשנות ולא דבר מאוחר, ולא ביקור את המקרא חלילה של מישהו שעושה לנו דקדוקי סופרים, אלא כתוב במקור בו זמנית את 2 הדברים. בו זמנית את 2 הדברים. עכשיו נחזור רגע לעניין שלנו, נרצה להבין מה זה בו זמנית את 2 הדברים במגילת רות. ואז נבין פה משהו מאוד מעניין. בואו נקדיש למשל 1 או 2 לאמצע טבלה שמראה מה ההבדל בין קריא וכתיב במגילת רות, ונשים לב שבעצם מדובר בו בשני סיפורים שונים. אחד הוא סיפורה של רות כפי שהיא חווה אותה, ואחד זה סיפורה של נעמי כפי שהיא חווה אותה. ולמעשה יש לנו במגילה 2 סיפורים שונים. סיפורה של רות בגרסת הקרי, וסיפורה של נעמי בגרסת הכתיב. ומי שיודע לקרוא עכשיו יראה בו זמנית 2 סיפורים שונים. למשל, ניקח את הקטע שבו היא מתדרכת את רות לרדת אל הגורן. אז שימו לב, בקרי כתוב ושם צמלותך וירד את הגורן. אבל מה כתוב לנו בגרסת הכתיב? כן? וירדתי הגורן. אני ארד הגורן. ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת, ובגרסה של סיפורה של נעמי, ושכבתי. אותי, אני בעצם חווה את החוויה הזאת. ובגרסה שבולטת יותר מכל בהיעדר של מילה, בכתיב היא אומרת, כל אשר תאמרי אליי אעשה, המילה אליי נעלמת פה, כי היא בעצם עכשיו בעצם באה לומר, לא, זה אני שמה, את רק ההשתקפות כלפי חוץ של מאוויי שלי. התוצאה היא אותה תוצאה, את תהיי שם ולא אני. אבל נעמי רואה את עצמה שם, ורות רואה את עצמה שם, ושניהם מתייחסות לאותה פעולה. זוהי פעולה של ביטוי, דרך הכתובים, לאינטר סובייקטיביות. התוצאה היא אותה תוצאה בדיוק, אבל יש לנו שני אנשים שונים שמייחלים לאותה תוצאה, כל אחד בגלל רקע קודם שלו. אלימלך, היה לו צו שמופיע בכתובים, להיות זה שפותח שלשלת של מלוכה והוא כשל, אבל נעמי יודעת זאת, הזוהר מלא מהזווית הזו, ולכן כאשר היא מגיעה למצב שבעצם נעמי בארץ ישראל, היא רואה שיש אפשרות לממש את הצו הזה, היא רואה ברות את הכלי הפנטסטי, כיצד תמומש כרגע תוחלתה שלה להגיע לתוצאה שבאמת בית אלימלך ישוקם ויביא לפריבטן, שיביא בסופו של חשבון למלכות ישראל. רות מצד עצמה, היא אשת מחלון, גם היא רוצה באותה תוצאה, לא בגלל שאיפותיה של נעמי, אלא בגלל שאיפתה שלה. התוצאה היא בדיוק באותה אישה ובאותו מעשה, באותה פעולה, אבל שתי נפשות שונות פועלות כרגע את אותה פעולה, מדרבנות כרגע לאותה פקולטה לרפואה, כל אחד מהזווית שלו. סליחה? לא, לא, זה בדיוק מה שאני רוצה, זה לא פירוש, אלה שני סיפורים שונים כבר יכול. בפועל נאמרה מילה אחת, אבל יש לשמוע בה מין אמירה שלעיתים, יש לשמוע בה הטיה כזו. נניח היא אמרה בצורה לא ברורה, וירדתי. זה ההסקט ושמה שאנחנו צריכים לעשות. היא אמרה את זה במילה שאיננה כה בהירה, זה לא פרשנות. פרשנות פירושו של דבר שיש רק פשט, יש פשט אחד. אני רוצה לומר, יש שני סיפורים שונים בו זמנית על אותו טקסט. נכון, בגלל שבסיפור של נעמי יש הורדה של החלק האישי כל כך של רות. האליי הוא מאוד אישי. ובעוד שנעמי רואה את עצמה, היא רואה את עצמה כאילו היא לא נמצאת שם ממש בעומק מוחלט ובלעדי. היא נמצאת שם כאילו יד ארוכה שלה, ולכן המילה אליי מופיעה פחות בהדגש. היא מופיעה בקרי אליי, כי בואה ורואה את זה, כאילו את מדברת אליי, אבל בכתיב שהוא סיפורה של נעמי, זה לא את, זה אני. תראו, זה לא בהיר ב-100%, אני אשאיר לכם עוד חידות לראות אחר כך כמה זה לא מתיישב בחלק מהמקומות, אבל באופן כללי אני חושב שנתתי את הכיוון הכללי. עכשיו אנחנו על פי זה נבין מה זה אינטראקטיביות. סליחה? אינטרסובייקטיביות, כן. סיטואציה נפשית, אני חוזר, חיובית, הנוצרת על ידי מפגש הדדי של שני סובייקטים, היוצרים הדדיות ביניהם, כשכל אחד מכיר בקיומו של האחר, אך פוטל מתוך מסר קדום שלו. אותו מסר קדום למשל בנעמי, שבא ואומר, אני צריכה להיות פה מי שמקימה בחזרה את מלכות בעלי. עכשיו תזכרו במה שפתחתי, ותראו שבאה הדוגמה של הרופא למשאלה, המונח אינו זוהה למושג השלחה, שכן כאן כל אחד בפני עצמו מעוניין באותה תוצאה, וקיימות סיטואציות עדינות יותר. במגילת רות למשל, זו אינה השלכה, כי זהו גם רצונה של רות, כל מה שהסברתי, אך בכדי ללכת, צריכה ללכת אל בועד בצורה הזו, כדי ששתיהם תממשנו את עצמם. עכשיו צריך לדעת שהדבר הזה הוא ראייה שונה לחלוטין מהראייה שיש פרשנויות שרוצות להראות את הסיטואציה הזו כסיטואציה לא צנועה ולא ראויה וכדומה. זו ראייה שטחית, כלילה והיא הבנתית מוחלטת של הכתובים. אנחנו נקריא למשל, אחד המאמרים שהוא אוהב לעסוק בזה, זה שמדובר בהצעה בלתי צנועה. זה כמובן עיוות מוחלט של הדברים. תראו מה הכוונה. הצעה בלתי צנועה. גם אם האינטרסים של רות עומדים לנגד עיני נעמי, הרי שתכניתה מעוררת הדהמה, במיוחד בשביל רות. נעמי מבקשת מרות כי בואה אל בועז תנקוט בפעולה בוטה המרמזת וכו' וכו'. זו טעות מוחלטת מתחילה ועד סוף. זו בהבנה כאילו מדובר פה בילדה תמימה, ביתי, שאיננה מבינה בעניינים, ושאני שולחת אותה עכשיו לעשות מעין פעולה המתוארת כאן, שמוסריותו היא אפסית. זוהי התבלבלות מוחלטת. א', בגלל הנתונים הטכניים, וב', בגלל הנתונים ההלכתיים שאני אסביר, וג', בגלל התוצאה. הנתונים הטכניים הם שמגילת רות אינה עוסקת בילדה תמימה שאיננה מבינה ולא כלום בהוויות היומיום. הרי רות היא אישה בת 40 שהייתה נשואה 10 שנים קודם. היו לה 10 שנות נישואים, כפי שאומר הכתוב בתחילת רות. זה איננה ילדה שאיננה מבינה ואומרת, ביתי תלכי ותעשי את הסיטואציה הזאת, ואת לא תביני ואתם כבר מי יודע מה יתפתח שם. היא מבינה טוב מאוד במה המדובר. ואין המדובר בסיטואציה של פיתוי, ואין המדובר גם בשום עבירה שבעולם. הצורה שפה כביכול רוצים להעצים את דמות האישה באמצעות מאמרים, אין אלו מחללים את שם האישה. אין ספק כי מדובר במצב מוזר ביותר בספר, ומוסריותו מוטלת בספק. בפרק קודם תוארה נעמי כמי שמדריכה את רות בעדינות כיצד עליה לקיים את הנהגים הצנועים, ואילו כעת נעמי מבקשת מרות להתעלם ולפעול בחוסר צניעות בולט. זו שטות מוחלטת, כפי שמיד אראה. כן, אתם מבינות שפה רוצים להגיד לי באותו מאמר כיצד תוכניתה של רות מבוססת על תלמידים מקראיים שבהם נשים יודעות להשתמש בתחבולות לא ראויות כדי להגיד תוצאה. חס וחלילה, זה העלבה של דמות האישה. פה אין המדובר בשום אופן בפעולה שיש לה איזשהו אפיק מיני, משתי סיבות מאוד ברורות. הסיבה הראשונה היא, אין בו שום איסור במה שנעשה כאן, ובאמת, והסיבה השנייה היא, שהתוצאה היא שבאמת לא היה שם שום מעשה מיני, היה שם דיון, דו-שיח, ובו שני אנשים בגורן מדברים בצורה רצינית מאוד, ושכבי עד הבוקר ונדבר ומה יהיה. אם היינו הולכים לצורה שמוצגת פה דמותה של נעמי ורות, הרי מדובר בכישלון מוחלט של כל התוכנית, אבל זה לא מה שנעשה כאן. למה אמרתי שאין איסור? בגלל שבעצם כאשר רות משולחת אל בועז, זה לא רמאות ולא דבר שלילי, כי כל הסיטואציה של ייחוד שבו אסור לנערה לרדת אל הגורן בלילה, לא קיימת באותה שעה. כל האיסור הזה לא היה. איסור ייחוד נקבע רק שנים רבות לאחר מכן. לפי דברי רבותינו, כשהרה מעשה אמנון ותמר, אומר הרמב״ם, רק אז גזר דוד על ייחוד פנויה. עד אז היה ייחוד פעולה שמותרת לכל אדם, אסורה רק על עריות, כן? רק דוד המלך ובית דינו, מסיבות שלא אתאר כרגע, עם אמנון ותמר, גזר שאף על פי שינה ערבה בכלל ייחוד עריות היא. אבל כאשר רות משולחת אל הגורן, לא נעשתה שום פעולה לא תקינה מבחינה הלכתית. בתקופה הזו, בשפות השופטים, הפעולה מותרת לחלוטין, ואין בה שום קורטוב של איסור כלל ועיקר. צריך להתנתק מהראש ההווה שלנו, שמדובר פה בפיתויים וכדומה, ולהבין שמדובר פה בבישי התנך, באנשי קודש, באנשי רוממות, באנשים שדבר השם אליהם, ולא בסיפורי מעשיות של עיתונות. או בתחושות שלנו. מדובר פה באמא של מלכות, מדובר פה באנשים שהם בוני כללות הטהרה בישראל. ולכן כאשר אתם רואות את האמירה של רות שיורדת, היא אומרת, אני עושה את כל מה שתגידי לי, ובאמת היא הולכת, ומה קורה? שום דבר לא קורה ממה שאנחנו מדמים לעצמנו, ולכן, ואת אומר עליה, היא פוגשת אותו, והוא אומר לה, ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגלך טוב, אותו אדם בשם טוב, בסדר. אם לא, גלתך אני, ותשכב את המרגלותיו עד הבוקר. לא היה פה שום דבר שלילי. היה פה בסך הכל מעשה שבו היא מביאה למצב שהיא מעוניינת בו בסופו של חשבון, שבו תופיע בסופו של חשבון דמות חדשה שתהווה מבחינתה את ההמשך שלה, למרות שבמקביל היא ממשיכתה של רות ו... מחלון. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה, ותהי לו לאומנת, ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי, כי כתוב בסוף המגילה, כאילו הולך פתאום לכיוון של הסיפורה של נעמי, ומתביית לאט לאט על הכיוון של הסיפור הפנימי, שמופיע בתוך הגרסה של תקרי, של הכתיב, ובסופו של חשבון כאילו שוכח את סיפורה של רות, ובא ואומר, אוקיי, הוא אבי ישעי, אבי דוד, כפי שרצתה בסופו של חשבון נעמי בגרסה שלה. כן, גברתי? את שואלת שאלה טובה מאוד, והתשובה לפי דברי הראש היא שהשאלה, אם הסיפור הוא כזה תמים, אז למה זה נסע בלילה? אני יכול רק להגיד לך דבר, השאלה שלך היא מצוינת, כבר ענה עליה רבנו הראש, לפי חלק מפרשני המקרא, יצר הרע פועל פחות בלילה מאשר ביום. ומדוע? כי לפי הדמיון הגברי, הוא נגרר יותר אל מה שהוא רואה ולא אל מה שהוא לא רואה. לכן לפי פרשנות זו היא שלחה אותה דווקא בלילה, כדי שלא יהיה איזשהו משהו שחזות עין, כדי שלא יראה. כי אין יצר הרע לפי זה, לפי הראש, פועל אלא בדבר שאיננו סמוי מן העין. הראייה היא דווקא הגוררת. לכן היא אמרה, בואי תלכי דווקא ברצועה שלא רואים אותך, כדי שהכל יהיה דיאלוג מילולי בלי שום דבר נוסף. ההפך הגמור של מה שאנחנו רגילים. אבל הערתך היא כבר הערה שהראשונים עמדו עליה. אני יודע שמה שאני אומר, גבירותיי, נשמע קצת לא מתאים למה שאנחנו רגילים היום, אבל בשביל זה באתם לכאן. עלינו להיפגש עם המבטים של חז"ל על, על דברי רות. זוהי תורת ארץ ישראל, זוהי לא תורת... זה בעצם עומק הפשט של מה שעוד מעט תראו, רוצה לומר הזוהר, מה קורה בין רות ונעמי ומה קורה בין... בין יצחק ורבקה. טוב, אני ארוץ קצת ברשותכם. אתם צריכות לדעת שהרעיון הזה, שבעצם לידתה של שלשלת רות כפועל יוצא של רצונה הקמאי של נעמי, מבטא את עצמו בהלכה בצורה מאוד ברורה. כאשר הכתוב יאמר, הגמרא תאמר, כל המגדל יתום בתוך ביתו, מלא עליו הכתוב כאילו הוא ילדו. ההוכחה לכך שמביא רבי חנינה בגמרא היא מנעמי. יולד בן לנעמי, שואלת הגמרא, וכי נעמי ילדה? הלא רות ילדה, אלא רות ילדה ונעמי גידלה, לבכך נקרא על שמה. היא לא שהיא חטפה לה את הילד, היא הייתה אומנת של הילד, היא הכירה באימהות של רות. היא לא באה ואמרה, אני לקחתי את הילד ועכשיו תשכחי. ותהי לו לאומנת, היא זו שמגדלת אותו כפי שמרדכי גידל את אסתר, והיא אומנת, הדסה היא אסתר. היא הייתה לא אומנת, אבל בפועל היא גם ממשה בזה דחף פנימי עמוק להיות זאת. ולכן יבוא הדבר הזה לידי ביטוי בהלכה, שהמגדל יתום בתוך ביתו, יש לו דין שהוא יכול לכתוב, אני נותן את הירושה לבני, למרות שזה נכדי, וכל זה נלמד מרות, ועוד הרבה הרבה תשובות, עיין למשל בפתחי תשובה, עיין תשובה, תשובות יעקב, שנשאל אודות שכיב מרע, שציווה מחמת מיתה, להיתן כל ספריו לבנו, ולא היה לו בן, רק בן חורג, צורבה דרבנן, ובן הבן, נכד. והתעוררה השאלה, למי הוא התכוון לתת את הירושה כשהוא אמר, תנו את הדבר הזה לבן, לבן שלי. האם לבן החורג, התלמיד חכם, או לנכד? מה אתם אומרות, מה ההכרעה? כן, בוודאי, הוא בא ואומר, ראוי לפתוח תחילה בזכות חי צורבה דרבנן, הבן החורג שהוא באמת תלמיד חכם, אבל בפועל ברור שכוונתו, הבן בנו לנכד ולא בן חורגו, כי היסוד הוא שלומדים מנעמי, שבסופו של חשבון הנכד שמממש את ההוויית, את שאיפת הסבתא, הוא בעצם הבן האמיתי לאבא או לאמא. ובטוח אני בתלמיד חכם הזה, שאם תלמיד חכם הוא יראה שלא לקח מה שאיננו שלו. טוב, אני אמשיך קדימה ואראה שבעצם במגילת רות אנחנו רואים שהרעיון הזה הוא לפי דברי השכינות, מה שהשם ציווה. בגלל שאין זמן, אני דילגתי על הקטע שבא ואומר, השם ציווה שתהיה שלשלת מלכות מאבי מלך, ולכן, כן, מאבי מלך, אלא שבגבות מה שהיה, שהוא ירד מן הארץ, הוא איבד זכותו, אבל את המימוש הזה צריכה לעשות נעמי, ולכן ברוך השם שמימש את הדבר הזה, כפי שאומר העל שלך הקדוש, שלא יתבטל הרעיון הבסיסי שיוולד לנעמי, צאצא שיהיה בסופו של חשבון ראש המלכות, ולכן אנחנו משבחים את השם. איפה יש בחזרה ברבקה דבר השם שאמר שכך צריך לעשות? איפה מופיע דבר השם שאמר שצריך לעשות באיזושהי צורה של רמאות את הלקיחה של בכורת של ברכת יצחק בצורה מרמת אל יעקב? אוקיי, בואו נראה רגע את הדבר הזה, כי שם זה לא כל כך פשוט. אתם רואות שהאונקלוס הסביר, אתם מבינות, היינו עכשיו רבע שעה או 20 דקות ברות, ועכשיו ניתנה ראש ונשובה בחזרה. אונקלוס אמר, ואמרת לי אימי, עליי התאמר בנבואה, דלה ייתון לבטאיה הלך ברי. עליי נאמר בנבואה שלא תהיה עליך כללה בשום אופן. לך, שמע ממני, ברם, קבל מיני ואיזל סבלי. שמע ממני, לך תביא את הגדי כדי שאני אעשה מתאמים להביכה. איפה אנחנו שמענו את האמירה הנבואית הזו? פה עיקר השיעור. נכון, כל אחד יודע שהכוונה היא לפעם היחידה שבה שמענו שרות נפגשת עם דבר השם, שרבקה נפגשת עם דבר השם, ותלך לדרוש את השם, והשם אומר לה כך וכך. נאמר שם ויתרוצצו, ואני יודע שאתם מכירות את זה, ובכל אופן בגלל זה הבאתי את זה, ויתרוצצו על כורחך, אומר רש"י, המקרא הזה אומר דרשני, שסתם, חלק לא יודעות לעתים לקרוא את זה, אז לכן קורא את זה, שסתם מהי רציזה הזו, וכתב אם כן למה זה אנוכי. אני אסביר מה הכוונה, שעל כורחך המקרא אומר דרשני שסתם לא בער לנו מהי רציצה זו, מה פירוש רציצה זו, והרעיון שבגלל שיש מערבולת בבטן הולכים לדרוש את השם, וכי כל אישה שמרגישה שיש לה בלגן בבטן הולכת לבית הכנסת לדרוש את השם, וכתב, והאמירה, אם כן למה זה אנוכי, הייאוש הזה, למה זה אנוכי, מה הכוונה בזה? ואז הוא בא ואומר את מה שכולכן מכירות, רבותינו דרשו, לשון ריצה, שכשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. כל אחד מכן מכירה את זה, כל מי שגמרה כיתה ד' או אצל המורה רוחמה, יודע את זה בעל פה ולא צריך לדעת מזה כלום. אבל שימו לב לדבר מאוד מעניין. אם נתבונן היטב בלשון רש"י, נשים לב שיש הבדל בין התנהגות יעקב להתנהגות עשיו בבטן רבקה. רש"י התמיע זאת בצורה עדינה מאוד, דרך משוואה שאנחנו לא שמים לב אליה, שהוא הוסיף מילה ביעקב, או שינה מילה ביעקב, שלא מופיעה בעשיו. אם תתבנו, על יעקב נאמר רץ ומפרקס, בעוד שעל עשיו נאמר מפרקס. למה על יעקב נאמר רץ ומפרקס, ועל עשיו נאמר מפרקס? הרי הם מצפים שיהיה אותו הדבר. מה שהיה צריך להיות, אני עוברת על פתחי עבודה זרה, יעקב רוצה לצאת, עשיו רוצה לצאת, אני עוברת על פתחי בתי כנסיות, עשיו, יעקב רוצה לצאת. למה באותה חשיפה של מעבר על פתח גירוי כלשהו, ביעקב רואים דומיננטיות יותר מאשר בעשיו? זה לא דבר שסתם רש"י הכניס. פה הראתה איזושהי אמירה שצריכה התבוננות יותר, ושהביאה אותה להתבונן מה בעצם קורה כאן. אם תשימו לב, הדבר הזה מופיע גם במקור של רש"י במדרש, בצורה מאוד מקבילה. מקבילה הפוך, לכאורה, ולא הפוך כפי שתראו בהסבר. תראו את המקור של רש"י. בראשית רבה, בשעה שהיית עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת, הדוכתי בטרם אצלך בבטן נדעתיך, ובשעתה עוברת על ביתי עבודה כוכבים, עשיו רץ ומפרקס, הדוכתי זורו ראשי מרחם. אתם שמות לב שבמדרש כתוב דווקא על יעקב שהוא מפרקס, ועל עשיו שהוא רץ ומפרקס. למה זה? למה במדרש זה הפוך ממש ברש"י? כלומר, למה רש"י זה הפוך מהמדרש שקדם לו? תנו תמימה, זה בשבילך ממש. תשימו לב שבמדרש החשיפה לגירוי חיצוני אינה זהה בשתי הדמויות. אם תסתכלו, כשהייתה עומדת על בתי כנסיות יעקב מפרקס, הייתה עומדת הרבה זמן, ואז יעקב מפרקס לצאת, בעוד שעל עשיו רק עוברת, הוא כבר רץ ומפרקס. אז אתם שמות לב שבפועל חשיפה קטנה של עשיו למשהו שלילי, כבר רוצה לדרבן אותו החוצה. את רואה שאין פה דמיון של שני אנשים שמקבילים ביצריהם, אחד לטוב, אחד לרע. אם זה עוד איך שהוא נסתדר, אלא רואה פה דומיננטיות יתר של הטוב, של הרע לצאת, לעומת יעקב, שהוא פחות דומיננטי, נכון? הוא רואה לכיוון הטוב. עכשיו רק מתחיל השיעור. עכשיו מתחיל השיעור. טוב, אני אתקדם במהירות. אלא מה? רצה לומר, פה יש בעצם מה שהדאיג אותה, והביא אותה למצב שבאה ואומרת, אני רוצה להבין מה קורה כאן. ולכן כאשר אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תדעי לך שיש פה מישהו שהוא רב שיעבוד צעיר, בסופו של חשבון, והיא רואה כיצד יצחק הולך לקלקל את דבר השם שבהיסטוריה, היא חשה חובה להתערב בגלל מסר קדום שיש לה, ולמנוע זאת ולהשתמש ביעקב ככלי כדי לקיים מסר קדום שלה, שהיא יודעת שהוא חייב להתקיים, כי אם לא תהיה פה מרבולת בכל דבר השם. המסר שהיא קיבלה הוא שהיא צריכה לדאוג לזה שרב יעבוד צעיר, ופתאום הולך פה יצחק ועושה את ההפך. הוא שהולך לקבל את ברכת האדמה, שהוא נועד להיות זה שעובד את הצעיר, הולך פה עוד לקבל פה ברכה לא נכונה. מי היה עשיו זה שהיה כל כך רשע כבר מבטן? הספרים יגידו שהוא היה מהתת כעד. מה זה תת כעד? לפי דברי החזל, תת כעד אלה הם 974 דורות של עולמות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות קודם לפני והחריבן עד שהעמיד את העולם הזה, כן? שיש תיאורים רבים בקבלה על מאות דורות שקמו ונפלו, והנשמות הללו היו נשמות של רשעים, ולכן הקדוש ברוך הוא לקח את הרשעים הללו והכניס אותם בכל מיני דורות כדי לפזר את הרשע, וכל דור נטועים בו כמה אנשים חצופים כלפי הוריהם או כלפי מוריהם, והם נפשות מתוך התת כעד שנוצרו בשעתו, ושמהם מופיע כל המרי בעולם. מכירות את זה, אני מתאר לעצמי, נכון? כן, זה ספר חסידים. הנפש נברא דקה ותאורה מאבון, שהרי אין יצר הרע שולט עד שיצא מרחם. אם כן, עשיו הרשע, איך היה כבר רשע בבטן? אלא אלו שבבטן יש להם יצר הרע, הן אותם שנברו מן התת כעד דורות, מתף תף כף עין על לדלת דורות, שהיו קודם בריאת העולם של בוני עולמות ומחריבן, שבבטן יצרם, הם עדי פנים שממרים באביהם ובאמם, ולכן יאמר הזוהר, נשמות אלו הם הסתלקו בלא קודם, וזה רק לאן הקודש ברוך הוא גלגול על כל דרה ודרה, הכוונה בכל דור ודור יש כמה חצופים כאלה שהם כל כך חצופים שאתה שואל את עצמך מאיפה אפשר להיות כזו חוצפה. אז הכוונה היא הם הנפשות הפנימיות. עכשיו מה שקורה זה, אני ארוץ קדימה כי אם לא נאבד את עיקר הפוינטה, עכשיו עומדת נעמי, אז עומדת רבקה ורואה איך הולכים לקלקל פה את ההיסטוריה. ולכן היא מרגישה מחויבות לעשות תיקון ליצחק, שאיננו ער לכל המהלך הזה, כמי שיודעת יותר מה התוכנית האלוקית, ולכן היא מתערבת ושולחת את יצחק שיהיה הצד החיצוני, שולחת יעקב שיהיה הצד החיצוני של התוכנית האלוקית העליונה. אבל כלפי חוד זה נראה מאוד לא יפה. זה נראה היום ונורא. לכן יאמר התנ"ך, בואו נעשה תיקון חיצוני להיסטוריה. הכוונה, אתם זוכרות שיש לנו בספר בראשית שתי זוגות שנולדים לפחות תאומים, כן? וימלאו ימי הללדת בני תאומים בבטנה, והיצא הראשון אדמוני והוא עשיו, והנה אנחנו עוברים אחרי כן שוב ורואים עוד פעם תאומים. ועוד מה נראה שעוד פעם יש לנו אדום אחד ולבן אחד. ואז תבוא ההיסטוריה, אני אומר כבר את הרעיון באופן כללי, ותראה כיצד אנחנו לוקחים את האדום, מסמנים אותו, מחזירים אותו בחזרה אל הבטן, ויוצרים מסלול עוקף שבו השני יצא ראשון, כתיקון למה שהיה במעשה יעקב ועשיו, שבו האדום הראשון יצא באמת ולא כאילו מגיע הבכורה, אנחנו מחזירים אותו בחזרה, מתחילים את השלשלת מחדש באמצעות לידתם של תאומיה של תמר. אני אסביר את זה במהירות, כדי אמור לקרב אותנו עוד מעט להבין איך זה מתקרב בחזרה לרות ולנעמי. והמלוא עליה ללדת, ראינו, ופה אנחנו רואים, והיא בעת לידתה בני תאומים בבטנה, הכוונה ב... בתמר ו... באמת לא לקחתי בחשבון. הכוונה בתמר ובילדיה, כן, זרח ופרץ, והיא בלידתה ותניה, והיא תיקח המילדה ותקשור את ידו שני, ואנחנו אומרים מה זה, מה זה שאחד נקרא בשם זרח, מה הכוונה זרח? בשביל השני שהוא על ידו, וזרח לשון הדמומיות, ובסופו של חשבון זרח הוא שם שיופיע בצצאי עשיו, ואנחנו מחזירים את זרח בחזרה לבטן, ויוצרים מצב שהשני יוצא והוא האבא של יהודה, שהוא האבא של פרץ, שהוא האבא של שלשלת דוד, שהוא זה שיופיע בסופו של חשבון כתיקון של האדום שהיה צריך להחזיר אותו בחזרה אל הבטן. ולכן אנחנו נראה כיצד המגילה מסתיימת בזה שנולד דוד, שמה המיוחד בו? שהוא דוד, שהוא אדמוני, אבל הוא אדמוני עם יפה מראה. לאמור, הוא לא רק אדום כלפי חוץ, אלא אדום עם תוכן. ולכן הצורה, זה נשמע סיפור... ספקולציה כשאני עושה את זה במהירות, אבל אין לי ברירה. אנחנו רואים כיצד בעצם יש לנו מצב שבו אנחנו מבינים עכשיו כיצד יש לנו פה דוגמה של מבנה שבו בסופו של חשבון רות ומה שמתחולל איתה, שימפרת שנוצר ממנו המשיח, הוא בעצם היסוד של איך להתבונן על פעולת יעקב ועשיו והברכות והרמייה בגבהות יותר, להסתכל ברמיות. לאמור, לא רק ברמיות סתם של להסתכל על כך שנו, הייתה פה התבוננות גבוהה של יעקב או בחוכמה, אלא יש פה תוכנית אלוקית כזו של לדאוג בחשבונות אלוקיים, שכל התוכניות תתבצענה כפי שצריך. הייתה תוכנית שתילד בסופו של חשבון ברכה ליעקב, ויש פה ניסיון להיקלקל, אז אנחנו דואגים לתקן את זה דרך האישיות הנוספת שזה... רבקה שמתערבת, כמו שיש לנו בסופו של חשבון גם בנעמי, שיש לנו בעצם רצון שאישיות נוספת, והיא נעמי תבוא ותתקן את ההיסטוריה ותביא למצב שיוולד משלשלת פרץ הילד דוד האדמוני עם יפה העיניים, שיתקן את האדמוני שהיה קודם ושהיה צריך להחזיר אותו אל הבטן. הייתי צריך להאריך בזה הרבה יותר, אבל אני מקווה שגם ככה הצלחנו איכשהו להתבונן ולראות שדברי תנ"ך הם הרבה מעבר למה שראייה שטחית של מערכות פשוטות. עם עליה שמשולות לבכם לטובה, ואני מודה לכם על ההקשבה.